כאן בהרצה עוד. להתחבר לגוף. בכל זמן שתרצו.
שלמות. עם רז חסון.
התוכנית שלמות מוגשת להשערה בלבד ואינה מחליפה חוות דעת רפואית.
שלום לכם וברוכים הבאים לעוד תוכנית של שלמות, התוכנית השלמה לרפואה משלימה. לי קוראים רז חסון, והיום אחרי שדיברנו כל כך הרבה גם על רפואה סינית וגם על פילאטיס וגם על פרחי בח ונטורופתיה ורפלקסולוגיה, אי אפשר שלא לגעת גם בדבר האמיתי, מה לעשות שזה החומר, שזה גם הביולוגיה וגם הפיזיולוגיה שלנו, שהיא חלק משמעותי מאוד בתוך הדבר הזה שאנחנו חיים בו, הגוף הזה שלנו. ובעניין הזה נמצאת איתי כאן מרב קלו, פיזיולוגית ומטפלת ברפורמה שלמה.
שלום, שלום.
מה נשמע?
שלומי מצוין, אני נרגשת ושמחה להתארח בתוכנית שלך.
אז זהו, זה מאוד לא מרגש, זה נורא קליל וכיפי, אז אנחנו נעשה את זה נורא זורם. בואי תגידי לי משהו. דיברנו באמת עד היום, את בטוח שמעת כבר על, על, על כל המרידיאנים והאנרגיות והצ'י ו... את יודעת, פילוסופיות כאלו ואחרות, ושוכחים לפעמים, לפעמים, רק לפעמים, שמה לעשות, גם הגוף הפיזיולוגי שלנו, עם כל עם כל הכבוד לכל הרפואה המשלימה, מתבסס על דברים קצת פחות רוחניים ומגניבים ברמה הפילוסופית, אבל יש להם אנרגיה משלהם, אבל זה בעיקר חומר, נכון? אני מדבר על הגוף שלנו, שזה בעיקר אסופה של תאים, נכון?
נכון. אז קודם כל, אנחנו מדברים בעצם על רפואה שהיא רפואה אינטגרטיבית. כלומר, אנחנו לא רבים אחד עם השני, אנחנו לא סותרים אחד את השני, אנחנו בעצם מדברים על אותו דבר, כל אחד מהמקום האישי שלו, של הידע שהוא מכיר וצבר. וכשאנחנו מדברים על גוף, אנחנו בעצם מדברים על שני חלקים של הגוף. לחלק שאנחנו יכולים לראות, או למדוד, או לדמות בכל מיני אמצעים, כמו אולטרסאונד, או אקס-ריי, או סי-טי. ואז קל לנו לדבר על הדבר הזה, זה משהו שאנחנו יכולים לחוש אותו. אבל באותו גוף ממש, כחלק מאותה פיזיולוגיה ממש, אנחנו גם מדברים על כל מיני פרמטרים שהם לא מדידים. וכשאנחנו כבני אנוש מתעסקים עם דברים שאי אפשר לגמרי לראות, אי אפשר לגמרי למדוד, אנחנו אוהבים להלביש עליהם במרכאות איזשהו הסבר. ולצורך העניין הזה קמו תורות שונות, וכל אחת מהן מציגה את הבלתי נראה הזה שקוראים לו פעם אנרגיה ופעם צ'י ופעם בשם אחר. בעצם מדברים על אותו דבר, על הלא מוחשי הזה, ומספרים עליו סיפור ונותנים לו הסברים.
שזה המון שמות מכל מיני אסכולות וגישות לאותו הדבר.
נכון.
בעצם.
ומה שיפה ממש, ואני אנסה לעשות כאן איתך רז ועם המאזינים שלנו, נכון,
להבין איך זה עובד ביחד.
החיבור המרגש הזה, ויותר מזה, להבין שכשאנחנו מדברים על אנרגיות ועל צ'י ועל מרידיאנים, אנחנו לא בהכרח מדברים על דברים תלושים. יש אפשרות להסביר אותם גם מבחינה פיזיולוגית. ואז הרבה יותר קל לעשות רפואה אינטגרטיבית.
אוקיי.
זה לא מחליף את זה.
נכון, אין פה יותר חשוב ופחות חשוב, נכון?
ממש לא.
זה הכל שני צדדים של אותו הדבר, לפעמים אפילו אותו צד.
נכון.
של אותו הדבר.
כשאתה הזמנת אותי לבוא ולהיות מרואיינת שלך, אני חשבתי לעצמי ככה, מה בעצם המשימה שעומדת בפניי?
את לא מרואיינת, את בת שיח.
אני בת שיח לגמרי. אז ככה חשבתי, מה באמת המטרה שלי כאן? וחשבתי על זה שאנשים יש להם נטייה לברר המון המון לפני שקונים שולחן לחדר אוכל או לפני שקונים אוטו, אבל מה באמת אנשים יודעים על הגוף שלהם, על איך הוא מתפקד, על היחידה הבסיסית ביותר שפועלת בגוף שלהם, ולדעתי לא הרבה, okay. רובנו.
כן.
ואני רוצה להנגיש את המידע הזה, כי אפשר לעשות איתו המון.
טוב.
זה יוצא הרבה יותר זול מכל מיני סדנאות במדבר של כמה ימים באלפי שקלים. לפעמים מספיק לנו לדעת איך הגוף פועל, כדי לדעת מה לעשות איתו, לפחות בצורה אחראית יותר.
אז יאללה, הנה, אנחנו יוצאים לדרך עכשיו, אז בואי נדבר באמת על הלבנה הראשונה, הבלוק הראשון שממנו בעצם כל הדבר המופלא הזה שעכשיו... לפחות אצלי, מדבר אלייך עכשיו מול המיקרופון, הגוף הזה שלי, ממה הוא בנוי בכלל?
אז הגוף שלנו, בצורה מופלאה, בנוי מהסופה של יחידות קטנות מאוד שנקראות תא. זה כאילו שהתאספו להם המון 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 תאים, באותו מקום ובאותו זמן, שיש להם המון מן המשותף והרבה מן השונה, והעובדה שהם כולם כאן באותו מקום ובאותו זמן, כל אחד עם היכולות שלו, מאפשרת לייצר את הדבר הזה שנקרא גוף, אבל זה כאילו שאין באמת גוף. יש פשוט המון 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 תאים. וכשאנחנו מסתכלים על היחידה הבסיסית הזו שנקראת תא, אז כמו שאמרתי, תאים ברקמות שונות נבדלים אחד מהשני ביכולות שלהם, אבל בכל זאת יש להם המון משותף. ואחד הדברים שמשותפים להם הוא איזשהו מבנה. למשל, רז, לכל תא בגוף שלנו יש קרום. ותחשוב על זה באנלוגיה ליצור השלם. אם קרום הוא גבול, הוא מבדיל בעצם בין הפנים לחוץ, עוזר לתא להגדיר מה נמצא בתוכו ומה מחוצה לו, מה הוא יודע להוציא ומה הוא יכול להכניס.
כן.
ככה גם האדם השלם, חשוב מאוד שיהיו לו הגבולות שלו, שהוא ידע מי הוא, מה המרחב האישי שלו, מה הוא מוכן שייכנס אליו, ומה הוא מעוניין שיצא ממנו. הסביבה הפנימית והחיצונית של התא היא תמיד מימית, קוראים לה ציטופלזמה, לסביבה הפנימית. היא בנויה על מים ומים...
הבפנוכו שלו.
לגמרי.
אוקיי.
מים זו מולקולה מטורפת. היא בנויה ממימן ומחמצנים, והקשר הכימי ביניהם מאפשר למולקולה הזו להתפרק ולהיבנות מחדש, להיפרק ולהיבנות מחדש, כתלות בחומרים שנמצאים לידה, וככה, בלי יד מכוונת, קוראים לנו בגוף המון המון תהליכים כימיים, בדיוק במקומות שהם צריכים לקרות. וככה המים הם הממס העיקרי, ולא רק זה, אלא שאם יש לנו מימנים וחמצנים כתוצר לוואי מכל מיני פעולות בגוף שלנו, הגוף יודע להרכיב מחדש מולקולות של מים עבור עצמו.
מהפעולות כמו מה, מה יכול לייצר?
פירוק של חומרים שאנחנו אוכלים, ואחר כך שולחים אותם לכל מיני מקומות בתאים, ואז בונים מהם כל מיני חלקים של התאים, וכך הלאה. המון המון פעולות כימיות קורות. אנחנו נדבר עליהם בהקשרים שונים, כי בתוכניות הבאות אנחנו נספר על מחלות, על בעיות, על הפרעות, וגם על תפקודים שונים.
אז זהו, דיברת על תאים, אז חשוב להבין אבל, שלמרות שמדובר באסופה של תאים, שיש ביניהם באמת הרבה מן המשותף, לא כל התאים הם הרי אותו הדבר, כי אם הם היו אותו הדבר, היינו סתם גוש של משהו, שאו לא יודע לעשות כלום, או שיודע לעשות רק דבר אחד, נכון?
נכון, אנחנו, לגמרי.
אנחנו אבל יצור מאוד מגוון, באופן שבו אנחנו מתנהלים ופועלים ואפילו חושבים, מה מבדיל בין התאים האלה? מה מבדיל בין תא לתא? מה, יש להם תעודת זהות בכלל? איך זה עובד?
זאת שאלה מצוינת. נחלק את התשובה לשניים. קודם כל, בכל תא יש לנו איבר קטן, עגול, כמו כדור גדול, שקוראים לו גרעין. ובתוך הגרעין יש לנו את כל האינפורמציה שאתה צריך על מנת להתקיים. זה כמו ספר מתכונים שיש בו את כל המתכונים לכל החלבונים שאתה יצטרך אי פעם בחייו. מה שבעצם מבדיל בין התאים זה איזה מתכונים מתוך הספר הזה באים לידי ביטוי. בגלל זה תא עור נראה אחרת מתא שריר. אמנם בכל אחד מהם יש את הגרעין ואת הקוד הגנטי, שאתה בטח יודע שקוראים לו DNA,
נכון.
עדיין תא אור יבטא רק חלק מהאינפורמציה, שהוא שונה לגמרי מתא השריר. וככה כל תא בעצם מקיים את הסגולות שלו, למשל, תא שריר, מה הוא יודע לעשות?
לבנות רקמות של שריר. לא?
נכון, שמה שייחודי להם זה היכולת להתכווץ, מה שתא אור לא יודע לעשות.
למרות שמה, אבל תאור הוא גם סוג של אלסטי כזה, אז הוא לא יודע להתכווץ, אבל הוא גמיש.
נכון, אבל את הגמישות הוא משיג באיזשהו מנגנון אחר. יש לו חלבונים מיוחדים, כמו קולגן, בטח שמעת על השם הזה, הוא מופיע בהמון קרמים, קרמים של אנטי-אייג'ינג.
מה זאת אומרת, ברור.
נכון, אז יש לו חלבונים.
ידידה הטוב ביותר של.
של האישה.
של מישה.
יש לו בעצם חלבונים שמאפשרים לו גמישות, זה שונה מהיכולת להתכווץ. תא עצב, מה שקוראים לו נוירון, יש לו יכולת לייצר חשמל וכימיה. תוכנית הבאה שלנו תדבר על העניין הזה שקוראים לו נפש, ונעשה את החיבור בין גוף לנפש. ככה בעצם כל תא מבטא חלק מהאינפורמציה שיש לו ב-DNA ונראה שונה.
אוקיי.
מה שעוד יפה הוא שעל גבי אותה מעטפת שיש לתא, כל תא מבטא איזושהי טביעת אצבע שלו. ככה למשל, כל התאים בגוף שלך, יש עליהם איזשהו חלבון, יחד עם סוכר, שאומר אני תא של רז. טביעת האצבע הזו...
שאי אפשר לבלבל אותו עם תא של, של מישהו אחר.
נכון. המטרה שלו היא לייצר טביעת אצבע שאומרת, אני תא של רז. כדי שלמשל, מערכת החיסון שלך לא תתקוף אותו. לא תחשוב שהוא וירוס, או חיידק, או איזשהו מחולל מחלה אחרת.
מה שנקרא שהוא עובד הארגון, הוא צריך להיות בתוך הגוף הזה, אז הוא יכול להתנהל בו בחופיות ולעשות את העבודה שלו, בלי שמערכת, נקרא לזה, המשטרה של הגוף, תמצא בו איזשהו משהו שיעורר חשד.
נכון. כשקורה שיבוש בטביעת האצבע הזו, איזשהו שיבוש, למשל, יכול לקרות, אז מערכת החיסון טועה לראות שהוא שייך לרז, שהוא שייך לארגון, לצורך העניין. היא תוקפת אותו, בטח שמעת את המושג מחלה אוטואימונית.
נכון.
אוטו זה עצמי, אימוני זה חיסוני. אוטואימוני זו מחלה שבה מערכת החיסון שוגה לתקוף תא, שטביעת האצבע שלו אומרת, אני שייך לאדם הזה. ולא רק זה, אלא שאותה מעטפת מציגה גם חלבונים נוספים. למשל חלבונים שאומרים, אני שייך לרז וגם שייך לתא השריר שלו. ככה שכשהגוף יפריש חומרים לדם, הם ידעו להיקשר בדיוק לתאים שעליהם הם צריכים להשפיע. ככה באופן מופלא, יש מערכת של אנטנות על גבי הקרום של כל אחד מהתאים בגוף שלנו, שמסמלת כל מיני דברים.
אוקיי.
Okay. מאותתת. זו השפה שבה התאים בגוף שלנו מדברים אחד עם השני.
אז מה, זה בעצם סוג של מערכת תיוגים כזו? זה כמו הצמידים של הילדים, לכל אחד יש חרוז מסוים, ואז אתה מסתכל על החרוז הזה בתור מערכת, ויודע בדיוק מה התא הזה, מה הוא אמור לעשות, למי הוא שייך, ולאן הוא אמור ללכת.
נכון.
אוקיי.
Okay. למשל, תהיה לנו תוכנית על אלרגיות. אז אם תחשוב על זה, אלרגיה, בעצם מערכת החיסון צריכה לזהות את העובדה שנכנס תא שלא שייך לרז, אבל חשוב מאוד שהיא תזהה שלמרות שהוא לא שייך לרז, הוא לא מזיק.
אוקיי, אז זה לא רק, זה לא בינארי, זה לא כן שייך, אני לא תוקף, לא שייך, אני תוקף אותו בטירוף. זה יכול להיות גם לא שייך, אבל הוא בסדר.
נכון.
זאת אומרת, הוא לא מאיים, הוא
נכון.
יכול להיות פה.
וגם פה, אם חל איזשהו שיבוש, אז תחשוב שנכנס תא של בוטן, והמערכת מזהה שהתא הזה לא שייך לרז, אבל פתאום צועקת בטעות, הצילו, הצילו, בוטן, אבל זה רק בוטן. אבל המערכת, בגלל איזושהי שגיאה בקריאה של התיוג הזה, מזהה את הבוטן כאיזשהו אויב נוראי, ותוקפת במלוא העוצמה. זו למשל... אלרגיה.
זה מה שיוצר בעצם את התגובה האלרגנית החריפה לכל מיני דברים. למשל, אם זה בוטנים, אם זה, לא יודע, נרגים
אבקנים,
של...
נכון,
כן,
נכון.
כל מיני כאלה.
אנחנו נדבר על זה.
את יודעת, בהרבה מאוד, נקרא לזה, גישות פילוסופיות או רוחניות, מדברים באמת שהתודעה שלנו מתחילה באמת ברמת התא הבודד, אוקיי? אז זו לא פיקציה מוחלטת, נכון?
זאת אומרת, ממש לא.
אתה הבודד, הוא בעצם יצור חי שיש לו, יש לו יכולות עצמאיות משלו.
לגמרי. קודם כל, אתה נחשב יחידת החיים הקטנה ביותר, וכדי להגדיר אותה כיחידת החיים הקטנה ביותר, החליטו לייחס לה מספר סגולות, שגם כאן אני אוהבת להתבונן ברזולוציה שהולכת וגדלה,
כן.
מתוך התא הבודד אל האדם השלם. אז אחד הדברים הבסיסיים שאתה יודע לעשות זה לנשום.
נכון.
הנשימה התאית זה לא הנשימה שאנחנו מכירים, שמכניסים חמצן ומוציאים CO2.
כן, כי לתא אין ריאות.
נכון, אבל...
נושאים באמצעים אחרים.
כל הבלגן הזה של הנשימה, משרת בסופו של דבר את התא הבודד, שיודע לקחת חמצן, ובתהליך מאוד מיוחד שנקרא נשימה תאית, לייצר לעצמו אנרגיה, ואכן הפסולת שאנחנו מציעים, הפסולת הנשימתית שנקראת פחמן דו-חמצני, היא אוסף כל הפחמן הדו-חמצני, שנפלט מכל תא ותא בגוף שלנו, בתהליך יצירת האנרגיה שלו. אתה יודע לייצר אנרגיה, הוא יודע לשמור אותה, בתהליך מאוד מאוד לא בזבזני. ואם נסיק מזה לאדם השלם, אז חשוב מאוד שגם כל אחד מאיתנו ימצא את הדרכים לייצר לעצמו אנרגיה, ימצא את הדרך לשמר את האנרגיה, להוציא אותה בצורה מדודה, כי כל חוסר ויסות בעצם יבוא לידי ביטוי אחר כך באיזשהו כשל של המערכות. בחיים הכל מידה של מידה.
אז בעצם שהכל יהיה נורא מדויק ונורא מדוד, ויש מושג כזה שנקרא דיבור נכון, שזה בעצם לא להשקיע יותר מדי אנרגיה איפה שלא צריך, זה לבטא את עצמך ואת הרצונות שלך ואת הצרכים שלך בצורה נורא מדויקת, ולא להיות מצד אחד נורא פסיבי ונורא, נקרא לזה, אפתי לסביבה, ומצד שני גם לא יותר מדי דרמטי בהבאה שלך, שלא לצורך, כי בסך הכל כל דבר כזה צורך מאיתנו אנרגיה, וחבל פשוט, נכון? לבזבז אנרגיה שלא חייבים לבזבז
נכון.
אותה.
נכון. תראה, חשוב להבין שהרבה מהדברים שנדמה לנו שאנחנו שולטים בהם, הם לא באמת נשלטים על ידינו. הכוחות של הטבע, כוחות הפיזיקה, הרבה יותר חזקים, הרבה פעמים מהדברים שאנחנו עושים. זה לא שאין לנו שליטה בחיים שלנו, אבל עניין האנרגיה שאנחנו משקיעים בדברים צריך להיות מדיד וגם מתאים לנו. זאת אומרת, יכול להיות שיש אדם שיותר יתאים לו להסתייע בדרמה ובלחץ, ואדם אחר יותר טוב לו השנתי, אבל אם תיקח טעו על החוץ ותשים אותו איזה שבוע באי עם מיץ קוקוס, הוא השתגע, ואם תיקח את הרגוע ותיתן לו כמה רגעי סטרס, הוא השתגע בעצמו, ולכן כל אדם צריך להיות פשוט מודע לעצמו, להכניס ולהוציא אנרגיה במידתו שלו.
טוב, אז זה מחזיר אותנו באמת לעניין הגבולות, לדעת מה אתה רוצה להכניס לתוך נקרא לזה, איך קראת לזה? הציטופלזמה שלך?
תוך אתה.
כן,
לתוך
אתה. לתוך הבפנוכו שלך, ומה אתה מעדיף לאשר דווקא בחוץ. אז מה עוד תאים יודעים לעשות בכישרון רב?
תאים יודעים להגיב לגירויים בסביבתם. תחשוב על מה זה להגיב לגירויים בסביבתך. להגיב לגירוי בסביבתך זה א', לדעת לחוש, להקשיב החוצה. להבין מה אתה מרגיש, רואה, שומע. גם אתה מרגיש, רואה ושומע מה קורה בסביבתו החיצונית. הוא גם מרגיש, שומע ורואה מה קורה בסביבתו הפנימית. הוא גם יודע לעשות השוואה בין הדברים. ולהגיב בהתאם. תחשוב על אדם, על אדם שלא יודע להקשיב החוצה. בטח פגשת בחייך האדם שבא ומדבר ומדבר ומספר. לא נותן לך בכלל מקום. לא שם לב אם זה מעניין אותך או לא, אם אתה מקשיב או לא. אני מקווה שאני לא כזורה.
לא, את בסדר גמור. אני נזכר במרואיינים אחרים שהיו לי בתוכניות אחרות, אבל זה לא כאן עכשיו.
אז זהו, אז הקשבה. הקשבה זה דבר נורא נורא חשוב. גם הקשבה לעצמך, גם הקשבה לאחר. ותגובה מתואמת. תחשוב על אנשים שמאוד מאוד חשוב להם להגיב לסביבתם, אבל הם עושים את זה באופן לא מותאם. זאת אומרת, אתה יושב מרועיין שלך ומדבר ומדבר, ואתה כבר מפהק ומגרד באוזן ומשפשף בעין. זאת אומרת, סימנים שכל אדם שמגיב לסביבתו יבין שזהו, זה הזמן לשיר. ובכל זאת הוא ממשיך ומפתח את הנושא ככה הלאה והלאה. או תחשוב על בן אדם שחשוב לו נורא להצחיק, ואז הוא מגיע ללוויה ואומר, תשמע אחי, יש לי בדיחה מצוינת. איש אחד מת.
טוב, זאת בכלל באמת בעיה אחרת של ניתוק.
נכון, אנחנו פה מתבטחים על זה, אבל זה אישו. כמו שאתה מאוד חשוב שהתגובה שלו תהיה מתואמת, ואם היא לא כזו, אז מתפתחת מחלה. ככה גם האדם השלם. כל יחסי התקשורת שלו מושתתים על הבנה של הסביבה החיצונית, הבנה של גירויים בסביבתו, ותגובה מותאמת.
אז דיברת על דברים ש אתה יודע לעשות. אני מנסה לחשוב על קווי דמיון בינינו לבינם. אחד הדברים שאנחנו עושים, דיברת על נשימה, שבעצם כשאנחנו נושמים, תהליך הנשימה הוא בעצם נועד לשרת את התא הבודד, נכון? וכשאנחנו נושפים אוויר החוצה, אז אנחנו גם משרתים את התא הבודד, אנחנו בעצם מסלקים עבורו בעצם, נכון? פסולת נשימתית. חילוף חומרים, גם ברמה האחרת, גם אנחנו מחלפים חומרים, יש את חדר השירותים, אנחנו מבלים בו לא מעט.
נכון.
תא גם יש לו תא שירותים, הוא גם עושה חילוף חומרים כל הזמן?
תא לגמרי עושה חילוף חומרים כל הזמן. הוא בוחר מה הוא מכניס לתוכו, הוא בוחר מה הוא מוציא מתוכו, והוא בוחר גם מה הוא עושה עם מה שהוא מכניס. יש לו כל מיני דרכים. אוקיי? לא כל דבר נכנס לתא.
אוקיי.
יש לו, כמו שאמרנו, קרום, הקורום הזה הוא מבוסס על שומן, שהוא הפוך מהסביבה הפנימית שלו שהיא מים, ככה הוא מבטיח לעצמו חציצה מושלמת בין הפנים לחוץ, ואז הוא בוחר איזה חומרים ייכנסו אליו, באיזה גדלים, באיזה מוליכות חשמלית, הוא יודע מה הוא צריך והוא יודע ממה להיפטר.
Okay.
ואם נסתכל על זה באנלוגיה לאדם השלם, ובאנלוגיה לרפואה סינית ולתחומים אחרים, ברפואה משלימה, נורא נורא חשוב מה אתה מכניס לתוך הגוף שלך, ומה אתה מוציא ממנו, גם מה אתה מכניס לתוך הלב שלך, לתוך הנפש שלך, ומה אתה מוציא ממנו. ככה אנחנו מוצאים אנשים שאוגרים ואוגרים ואוגרים, גם מה שהם לא צריכים. גם פיזית וגם מנטלית. תחשוב על אנשים שאוספים על הכתפיים שלהם עוד ועוד צרות וקשיים, ולא יודעים לחלוק עם אחרים. תחשוב על אנשים שיודעים רק לקחת ולא יודעים לתת. זה דו שיח בין הפנים והחוץ. זה חילוף החומרים. חומרים זה רק אנקדוטה להמון דברים אחרים שאתה יכול לקחת ולתת מתוכך החוצה. גם נתינה אינסופית, בלי יכולת לבקש, הופכת אותך להיות מנוצל, מוטש. ככה אתה יודע לבסט בין הכנסה פנימה להוצאה החוצה, וראוי שאנחנו נדע לעשות את זה גם כאדם השלם.
כן. עכשיו, הזכרת קודם גם עניין של, של הפרשת חומרים לא נחוצים, ודיברנו גם על... בקטנה להתרבות של תאים, נכון? תאים גם מתרבים, אבל חלק מהעניין זה גם לדעת לשחרר. וכשאני אומר לשחרר, זה גם לשחרר מן העולם עד 120.
לגמרי.
בתור בני אדם שלמים עד 120, בתור תא, חיים של תא הם קצת יותר קצרים מ-120.
נכון. חיים של התא משתנים בהתאם לסוג התא, ישנם תאים שחיים ימים בודדים, ישנם תאים שחיים מספר חודשים, אבל מה שמשותף לכל התאים, שזו תכונה מאוד מאוד יפה, זה לדעת לפרוש בשיא.
אוקיי. Okay.
אנחנו...
זאת אומרת, אתה לא מחכה כבר שהוא דרדלה וסוחב רגל.
ולא שם לו בדיוק.
כדי להגיד זהו, אני סיימתי פה.
נכון, נכון. הוא יודע, לא רק שהוא יודע לפרוש בסי, הוא גם יודע לטוס לשוויץ ולעשות את זה בזריקה. לא שאנחנו מעודדים פה חלילה סיומות של חיים. אבל באנלוגיה, אנחנו כן...
כן, אנחנו מדברים על תאים.
אנחנו מדברים על תאים.
הם יכולים לטוס לשוויץ.
ואנחנו מדברים על האנלוגיה של החיים, בעצם לדברים שצריך לדעת להרפות מהם. אתה התגדרת את זה מאוד נכון. לדעת להרפות. אז לתא יש מנגנון, יש לו שם יפה, אני בא לי להגיד למאזינים שלנו, שקוראים למנגנון הזה אפופטוזיס.
אפופטוזיס?
אפופטוזיס.
אפופטוזיס.
הוא אומר, זהו, די, סיימתי.
עשיתי את שלי. הספק נעים מאוד.
ביי.
זהו.
ואז הוא עושה את זה בתהליך נורא נורא יפה ומסודר. הוא מתכנן לעצמו את טקס ההלוויה.
אוקיי.
הוא מפרק את החלבונים שלא ישפך התוכן שלו ככה ויזיק לתאים אחרים. הוא מאוד מתוכנן. הוא קנה לו חלקה, הוא ארגן לו מצבה, הוא ממש עושה את המוות שלו בצורה מסודרת.
הוא לא תוקע את כולם להסתדר עם כל
ממש
הסיפורים.
ממש לא, ממש.
הוא דואג לעצמו.
לגמרי, מתכנן הכל מראש, והכל נראה נורא נורא יפה. צריך לספר לך על זה עוד דבר מדהים. אוקיי. כמעט כל תא בגוף שלנו חשוף במשך כל יום, להתפתחות של מה שאנחנו קוראים לו סרטן, לאיזשהו שינוי גנטי,
זה בעצם סוג של מוטציה, אנומליה כזו, נכון?
נכון, איזושהי בעיה שקורית בתוך ה-DNA שלנו באופן תדיר.
וזה קורה כל הזמן.
זה קורה כל הזמן, אצל כל אחד מאיתנו, ובעצם התאים יודעים לזהות את זה, ואז לבצע מנגנון השמדה עצמית.
זאת אומרת, אני מרגיש, אני בתור תא, מרגיש שיש פה איזושהי סטייה מהזה, אני, כדי לא לפתח איזשהו משהו שאחר כך יהיה קשה לעצור אותו, שם לזה סטופ, תמות נפשי עם פלישתים.
אמת, לגמרי. תחשוב כמה אנחנו בריאים. זאת אומרת, אנשים אומנם מפתחים את מחלת הסרטן, אבל בואו נסתכל על הצד השני. כל יום אנחנו לא מפתחים אותה, אנחנו נמנעים ממנה.
כן.
באמצעות התאים שלנו, וגם תחשוב על המקום האלטרואיסטי של זה. יש משהו באסופת התאים הזו, שיש לה יכולת הישרדותית אבולוציונית. מאוד מאוד חזקה.
שממש מגיעה למצב של, שיצור חי, כי אתה הוא יצור חי לכל דבר, הוא בעצם משמיד את עצמו לטובת השלם, לטובת הכלל, לטובת נכון? המשהו שיותר חשוב ממנו, נכון? גם אחרי שהוא יפסיק להתקיים.
מה שמראה שיש איזושהי חשיבה שהיא מעבר להבנתנו, ברמת התא הבודד.
זה ממש בינה של התא הבודד, נכון?
שאלת זה... על זה קודם, אמרת לי מרב, זו לא פיקציה, נכון?
כן, זו תודעה הנה, שלמה.
לגמרי.
אוקיי, זה מדהים. את יודעת, אומרים גם שאפופו מוות של תאים, בגלל שתאים זה משהו שמתחדש כל הזמן, ואנחנו מורכבים מהסופה של תאים, יש את העניין הזה, את יודעת, אנשים אומרים על אנשים אחרים, אנשים לא משתנים. והדבר המדהים הוא שהוא בדיוק הפוך. זאת אומרת, אנשים משתנים כל הזמן, במובן הזה שאני רז של היום, הוא לא רז שלפני חודשיים, כי כל התאים שלי התחלפו מאז, כולם.
אוקיי, אז נעשה סדר. אוקיי. לא כל התאים מתחלפים.
לא כולם, אוקיי.
לגמרי
אז
לא.
אז כמעט לא. למשל, תאי... אני 70% רז חדש.
מזל, אוקיי. שישארת לנו איזה 30% מהמקור.
כן.
אבל לא נקמת את זה באחוזים. אוקיי. ישנן רקמות שהן רקמות מתחדשות, הן נקראות רקמות רגנרטיביות, to regenerate, זה לייצר אוקיי. מחדש.
כן, כן.
למשל, האור שלנו. כשאישה הולכת ועושה פילינג, היא אומרת בוא נעודד את תחלופת התאים, נעיף מעליי את התאים האפורים והמתים, ונאפשר לתאים חדשים לצמוח ולהיראות צעירה יותר. היכולת הרגנרטיבית, יכולת ההתחדשות שלנו, ברקמות שיודעות לעשות את זה, הולכת ופוחתת עם הגיל.
Okay.
זה מה שנקרא אייג'ינג. חלק מההזדקנות היא הפחתה ביכולת שלנו להתחדש. ישנן רקמות שהן לא רגנרטיביות. למשל, הלב. אנחנו נולדים עם אותה כמות תאים, והתאים, הלב שלנו גדל על ידי התנפחות של התאים הקיימים, גדילה שלהם בגודל, לא חלוקה שלהם. בגלל זה, פגיעה ברקמה הזו היא משמעותית. כי אם הלב לא יכול להתחדש...
כי היא לא משתקמת בעצם, נכון?
זה נכון, היא משתקמת. אנחנו מאוד נזהר עם המילה שיקום, כי אני באה מתחום של לשקם.
אוקיי.
אז...
לא, אבל שיקום ברמה של היום אני פגוע לגמרי, ומחר אני פשוט אשקם את עצמי לחלוטין, כי יש לי יכולת התחדשות מופלאה כזאת, שאני יכול לייצר עוד תאים שיגבו אותי. בלב זה לא קורה ככה.
בלב זה לא קורה.
בלב מה שיש... מה שיש זה מה, זה מה שיש, ועם זה ננצח.
נכון.
עד הסוף.
בלב נכון? בעצם יש פגיעה אנטומית שהיא תוחלף, כי אף פעם אין לנו ריק בתוך הגוף. אם רקמה נפגעת, היא מוחלפת ברקמה אחרת. אבל הרוב כמו מורה מחליפה. מורה מחליפה אין לה איזה התמחות של אותה מורה שהיא מחליפה אותה. היא באה, זורקים עליה ניירות.
כן, היא סותמת חור.
בדיוק. Okay. וככה לנו יש בגוף רקמה, רקמה שנקראת פיברוטית, רקמה צלקתית.
אוקיי. Okay.
ועל זה בא המושג הרומנטי, צלקת בלב.
אוקיי. Okay. שצלקת בלב זה בעצם מה שאנחנו קוראים לו אוטם שריר הלב, נכון?
אוטם שריר הלב זה, זה, זה בעצם מקרה שבו תאים בלב נפגעים, מתים, ו... ייתכן שחלק מתהליך הריפוי יהיה התפתחות של רקמה צלקתית שתחליף אותו.
שמה שזה אומר בהכרח אגב שהרקמה הצלקתית הזאת תעבוד פחות טוב.
נכון.
מהרקמה המקורית, ולכן תהיה שם המגבלה במקרה של הלב, אי ספיקה, נכון?
כן, אנחנו הולכים קצת רחוק, תלוי מאוד באזור שנפגע, בגודל האזור. כמובן שזה יכול להגיע גם למצבים של אי ספיקה, בעיות אחרות, אבל בכל מקרה, תאים בהחלט מחליפים תאים אחרים.
אוקיי.
במוח למשל, גם כן אין לנו התחדשות של תאים, אבל גם פה, בדומה ללב, יש לנו כן יכולת שיקום, היא לא אנטומית, אבל היא כן תפקודית.
תפקודית במובן הזה, אם אני מבין למה את מתכוונת, שברגע שיש לי איזשהו נניח אזור פגוע כתוצאה מכל מיני דברים שאולי תזכירי עוד רגע, נניח שבץ למשל, יש בעצם רקמות או אזורים אחרים שאומרים, אוקיי, הרקמה הזאת פגועה, האזור הזה נפגע, אני אגבה אותה. זה לא התפקיד המקורי שלי.
יש פיצוי.
אבל כרגע אני צריך להתגייס לטובת העניין הזה, וזה מה שאני אעשה.
נכון. עכשיו, גם כאן אנחנו לא מבטיחים החזרה של תפקוד לכל אדם בכל פגיעה. אנחנו כן. רק מקפידים לומר שאם פעם חשבנו שיש פגיעה באזור מסוים במוח, בגלל העובדה שתאים במוח לא יודעים להתחדש, הם רק מתים, נאבד את התפקוד לחלוטין. היום אנחנו יודעים שניתן לייצר עקיפה של המסלול למסלול חדש. אולי הוא יהיה מסורבל יותר, אולי הוא יהיה איטי יותר, אולי הוא ייראה פחות אסתטי לעין, אבל בהחלט אפשר לשמר תפקוד, גם כשהאנטומיה של הרקמה נפגעת.
שזה גם סוג של בינה, כי בעצם בסך הכל עדיין מדובר בתאים, תאי מוח, שבעצם, אם ניכנס לרזולוציה הקצת יותר מחודדת, יש מה שנקרא, נכון, סינפסות, נכון? שבעצם יוצרות קשרים כאלה, נכון? כל פעולה שאנחנו עושים זה בעצם קשר מסוים בין החלקים האלה, וכשאזור מסוים נפגע, בעצם הגשר או המעקף הזה, זה בעצם ליצור סוג של מסלול מחדש לגמרי, נכון? זה לא מסלול קיים שאני אומר, אוקיי, אז אני פשוט דרך ווייז, אני אנתב, הכביש הזה כבר שם, אז אני פשוט אסע דרכו. זה בעצם סלילה של כביש חדש. יכול להיות שהוא לא יהיה מגניב ורחב ועם נסיעה חלקה כמו הכביש המקורי, אבל זה עדיין כביש שלא היה שם, ולטובת העניין הזה, בגלל שיש כביש אחר, שהוא עכשיו שבור או הרוס או whatever, אני אוכל פשוט לסלול איזשהו משהו חלופי, מכלום.
נכון.
נכון, ולהשתמש בו.
זה הרעיון העיקרי, בעצם חישוב מסלול מחדש, כמו שתיארת אותו. זה אומר שאם אני צריכה לצאת מהאולפן דרך הדלת וישימו לי ארגז, אז פעם היו אומרים, וואו, תקעו לה פה ארגז, אין לה איך לצאת.
נכון.
היא שבויה של רז.
כן, זהו.
היום רז, אני אמצא את הדרך לטפס על הארגז, לצאת מהחלון שאין, דרך הפתחים של המזגן, אני אצא מפה בסוף, שתדע.
גם אם יהיה קשה, ואת תצטרכי, אגב, גם אם תצטרכי לצאת ולהיכנס, לצאת ולהיכנס, למרות הקושי, למרות שזה לא הכי נוח, את תעשי את זה, כלומר.
נכון. אנחנו לא מבטיחים למאזינים שלנו ריפוי ושיקום מכל מצב, אבל אנחנו כן רוצים לזרוע כאן אופטימיות. התוכנית הבאה שלנו תדבר באמת על הנפש ועל מערכת העצבים, וזה יהיה עיקר העניין שלנו, להבין למה אנחנו חושבים במסלולים קבועים, הולכים במסלולים קבועים, ומה אנחנו יכולים לעשות כדי לחשוב קצת אחרת.
יש איזה תא ג'וקר כזה, שיכול להיות איזה תא שהוא רוצה?
יש תא ג'וקר מטורף. קוראים לו תא גזע, בטח שמעת את המונח הזה, סטם סל.
כן.
ותא גזע מתאפיין בשתי יכולות יוצאות מגדר הרגיל. אחת מהם הוא שהוא יכול להיות כל מיני תאים, קוראים לזה פלורי פוטנט. פלורי זה הרבה, פוטנט, פוטנציאל.
כן.
פלורי פוטנט זה אומר שיש לו פוטנציאל להיות כל מיני. רקמה נהדרת של תאי גזע שיש לנו בגוף היא מוח העצם שלנו, שבעצם יודע להפוך להיות תא דם, תא דם לבן, תא של מערכת החיסון, והוא נשמר כתא גזע ומתחיל בתהליך בכיוון מסוים כשהוא מקבל סיגנל מהגוף שצריך. למשל, נכנס איזשהו מזהם לגוף, צריך עכשיו לייצר הרבה תאים של מערכת החיסון, אז אותו תא גזע מקבל סיגנל להתחיל להפוך להיות אותו תא. זה מסלול רב שלבי, הוא קודם עושה צבע, אחר כך סלסול, אחר כך פן, כמה שלבים, אבל ברגע שהוא יוצא לדרך באיזשהו שלב, זה כבר בלתי הפיך.
אוקיי.
הוא כבר יהפוך להיות בלונדינית עם עיניים כחולות.
בסוף התהליך.
בסוף
גם
התהליך.
גם אם עכשיו הוא נכנס רק לחפיפה.
נכון, אבל זו רק תכונה אחת של תאי הגזע.
אוקיי.
היכולת להיות פלוריפוטנטים, בעלי פוטנציאל להיות כמה סוגים של תאים. התכונה השנייה שחשובה להם מאוד, היא שרגע לפני שהם עושים את זה, הם משכפלים את עצמם. זאת אומרת, הם לא מבזבזים את היכולת הזו.
זאת אומרת, אם אני הופך להיות בתור תא גזע, מתחיל עוד רגע תהליך כדי להפוך לתא אחר, אני עושה מעצמי רפליקציה כדי שהרפליקציה הזאת תוכל גם בהמשך להתמיין לכל תא
נכון.
אחר, כדי לוודא שלא ייגמרו פתאום כל התאים, כי כולם הפכו להיות בלונדיניות עם עיניים כחולות וסלסול
לגמרי. וככה בעצם אנחנו שומרים על עצמנו, שומרים על איזשהו מאגר, שגם הוא אגב, מאבד מהפוטנציאל שלנו, מהפוטנציאל שלו, סליחה, ככל שאנחנו מתבגרים.
אוקיי.
את הדוקטורט שלי אגב, אני עשיתי על מח העצם, ועשיתי על השפעת הפעילות הגופנית.
אוקיי.
ומחלת הסוכרת.
שיש השפעה של פעילות גופנית על מח העצם? מה באיזה קטע?
מסתבר שככל שאנחנו פעילים יותר, וזה לא צריך להיות מנוי מטורף בחדר כושר ופעילות יומיומית, מספיק שנעשה מעט יותר ממה שאנחנו עושים, משהו שיחשב מאמץ, effort, וכבר המערכת נעשית יותר פוטנטית, יותר ויטלית, יותר חיה.
זאת אומרת, זה לא סתם שאנחנו מתעוררים קצת יותר ונהיים יותר ערניים אחרי פעילות גופנית, גם ברמת התא הבודד אנחנו בעצם משקפים את מה שקורה בתא הבודד. התא הבודד הופך להיות יותר פוטנטי, אנרגטי, נמרץ יותר.
עושה את הדברים מהר יותר.
עושה את הדברים מהר יותר.
נכון. ומה שהיה יפה לראות במחקר שלי הוא שלא צריך בהכרח פעילות מאוד מאוד מאומצת. זאת אומרת, ככל שאתה מבוגר יותר, צא החוצה, תעשה סיבוב, תעלה במדרגות במקום במעלית, תעשה מעט, מעט יותר ממה שאתה עושה בדרך כלל, ואתה שומר על הפוטנציאל של אותם תאי גזע שלך להיות מעט טובים יותר. מערכת החיסון שלך תתחזק דרך זה, כי הרי אמרנו שמערכת החיסון המקור שלה הוא מח העצם.
אוקיי, אז אם אנחנו לוקחים מזה איזשהו לקח ליומיום, אז חוץ מזה שבאמת שווה וגם טוב וגם מועיל, גם לנו וגם לתאים באמת לעשות יותר פעילות גופנית גם בשביל הפן. זה באמת משנה דברים בתוך הפיזיולוגיה הפנימית שלנו, משפר אותה מאוד. וגם אם לקחת את העניין של תאי גזע, אז כל אחד מאיתנו בעצם תמיד יש לנו את האפשרות להחליט מה אנחנו רוצים באמת להיות כשאנחנו נהיה גדולים. ו... אתם יודעים מה? אולי תא גזע ברגע שהוא התחיל את התהליך, בסופו של דבר הוא יהפוך להיות תאור או תשריר או whatever, אבל אנחנו גם בשלב יחסית מאוחר יכולים להחליט שאנחנו מתחרטים.
כן, אני אוהבת את האנלוגיה
הזאת. נכון?
אני מתחברת אליה לגמרי. אז אם אני אמשיך אותך ואמשיך עם המחשבה שלך, שתמיד מרגשת אותי לקחת את הפיזיולוגיה למקום הרוחני שלה, אז... תראה, תא גזע יש לו איזשהו סט של אפשרויות, אבל הוא לא סט בלתי גמור. בכל זאת, אנחנו, אם נהיה כל היום עסוקים, אנחנו יכולים להיות הכל, אז יכול להיות שתהיה לנו בעיה לבחור מתוך אינסוף.
אנחנו נהיה קצת מכל דבר, אבל כל הזמן, שזה בעצם לא להיות שום דבר באופן מוחלט יותר, נכון?
זה נחמד, זה נחמד שיהיה לנו סט של אפשרויות לכל דבר שנרצה לעשות, סט של אפשרויות של איזה הורה אנחנו רוצים להיות, ואיזה אדם אנחנו רוצים להיות, ואיזה חבר, ואיזה בן זוג, בת זוג, וככה הלאה. אבל צריך להיות איזשהו מערך שמתוכו אנחנו בוחרים, וגם צריך לדעת לעשות בחירה. תא הגזע בסופו של דבר יודע לעשות בחירה, והבחירה שלו היא מושכלת, היא מתחשבת.
זה לא קפריז, אני קמתי היום ובא לי להיות תא כזה.
נכון, בא לי להיות זמרת. תשמע, אני יכולה להיות זמרת.
לא יודע, אולי.
לא, לא, רז, לא כדאי.
ואז נזמין אותך גם לשיחה לפיזיולוגיה וגם לאיזה נאמבר באמצע. אז תגידי רגע, אחרי שדיברנו גם על תאי גזע וגם על התאים האלה וגם על התאים האלה וגם על תאי עור ושריר וכל הסוגים האלה, איך בסופו של דבר כל הסיפור הזה קורה ביחד? איך הם מתקשרים בכלל אחד עם השני? איך אתה... הצו יודע להגיד לתא אור עכשיו ככה, ואיך האי אומרת לאו, כאילו כל אחד יש לו כבר שפה משלו פחות או יותר, נכון? אני תא הצו, אני יושב עם תא הצו, מה אני צריך לשבת עם תאי האור האלה לדבר איתם על שטויות?
אז התאים שלנו הם מאוד מאוד סוציאליים, הם יודעים לדבר אחד עם השני. פעם,
גם
חשבו...
אם אנחנו יצורים לא סוציאליים, באופן ספציפי זה התאים שלנו,
נכון.
מה שנקרא בתוך תוכחה, אתה בן אדם
אתה
סוציאלי.
תמיד סוציאלי.
אתה תמיד סוציאלי.
אז זהו, אז התאים שלנו יודעים לדבר אחד עם השני באמצעות חומרים כימיים, ובעצם אם אני לא אמורה לדבר איתך בהנחה ששנינו תאים, אז לחומרים שאני מפרישה לא היו קולטנים על גבי המעטפת שלך.
אוקיי.
זאת אומרת, אני יכולה לדבר ולהגיד מילים, אתה תהיה אטום למילים שלי אם הן לא אמורות להגיע אליך. מצד שני, אתה תהיה בהאזנה קשובה מאוד אם אתה המראיין שלי בתוכנית הזאת. המראיין באולפן הסמוך לא שומע אותי עכשיו, אני יכולה לדבר עד מחרתיים. אין לו קולטנים אליי. ככה תאים בגוף שלנו מדברים, כל מערכת שצריכה לדבר עם מערכת אחרת, תפריש חומרים שקולטנים ימתינו לה במערכת האחרת.
מדהים.
ומה שיפה, כדי לאסוף את כל הדבר הזה לאדם השלם, לאורגניזם השלם, אז חשוב שנבין שמספר תאים שנראים אותו דבר ועושים אותו דבר קוראים להם רקמה. רקמת אור, רקמת עצם, רקמת דם, רקמת שריר, רקמת עצב. יש להם נראות ופעילות משותפת. ומספר רקמות שונות בונות איבר. זאת אומרת, אם אני אסתכל על הקיבה, שאנחנו מדברים עליה בהקשרים של תזונה, גם בפיזיולוגיה, גם ברפואה הסינית. אז הקיבה מורכבת ממספר רקמות. יש בה שריר שמאפשר לה להתכווץ כל כך חזק ולעשות מכנית את המזון שנכנס אליה. יש בה רקמת חיבור שעוטפת אותה ומגנה עליה שלא תדלוף לתוך חלל הבטן. יש בה תאים שיודעים להפריש מה שאנחנו קוראים לו מיצי קיבה, ואנזימים שהם חלבונים שמפרקים את המזון שנכנס לתוכה. יש בה רקמת דם שיודעת להזין אותה בכל החומרים שאדם מביא. יש בה אפילו תאים שיודעים לייצר הורמונים. אפילו שהיא לא המערכת ההורמונלית, כן.
נכון, מה היא מייצרת?
היא מייצרת הורמון שנקרא גסטרין, למשל, שהתפקיד שלו הוא בעצם לדעת אם אתה עכשיו רק מדמיין אוכל, או שאוכל מגיע באמת. אם אתה רק מדמיין אוכל, אז הקיבה תתחיל איזושהי פעילות, אבל היא תיפסק. ואם אתה אוכל באמת, אז הקיבה תאותת למוח להמשיך לגרום קיבה עצמה, להתכווץ ולהפריש אנזימים ולבצע פעולת עיכול מושלמת. ולדבר הזה שמספר רקמות, שאני מזכירה לך רז, כולן בנויות מתאים בודדים, שכל אחד עושה עבודה ספציפית קטנה. האיבר הזה בסופו של דבר מתכנס לעשות פעילות משותפת. ומספר איברים יחד הופכים להיות מערכת. איזה מערכות אתה מכיר בגוף?
מערכת העצבים שעוד נדבר עליה. יש את מערכת השרירים, יש את מערכת השלד, נכון? מה עוד? מערכת הורמונלית.
לגמרי. מערכת נשימה.
נשימה, עיכול.
נכון, מערכת הפרשה.
מערכת הפרשה שמה?
כליות, שתן, מה שנקרא המערכת הנפרולוגית.
כן.
ככה בעצם, אנחנו זוכרים, התחלנו מרזולוציה של תא בודד, ותראה, כבר יש מערכות, והמערכות האלה עובדות בסינרגיה. בשונה מאיתנו, שאנחנו אוהבים כל אחד לשמור על האיכות שלו, וחלקנו מתקשה לפרגן לאחר, המערכת בגוף שלנו עובדת בסינרגיה עם מערכת אחרת. יודעת מתי לתת את הטון, מתי להרגיע, מתי לתת מקום למערכת אחרת. וכל הדבר הזה מנוהל על ידי מערכת אחת, שנקראת מערכת העצבים. פעם חשבו שהלב הוא המפתח לכל הפעילות בגוף. היום יודעים שהמערכת שאחראית על הכל הכל היא מערכת העצבים. וכל הדבר הזה נע בתוך גבולות של מינימום ומקסימום. שזה מוביל אותנו לנושא שהייתי ממש שמחה לדבר עליו, כי כולם נוטים לחפש אותו וקוראים לו איזון.
איזון זה משהו, אבל שאת יודעת, הרבה באמת מדברים עליו כי נורא מגניב, נורא אין לדבר על איזון. השאלה היא אם אפשר להגיע לאיזון, כי האיזון באמת היחיד בגוף וגם הוא לא תמיד מאוזן, זה באמת האיזון התאי הזה, נכון?
האיזון התאי, הרקמתי, איזון המערכות, איזון של האורגניזם השלם, ואני חושבת שהדרך הראשונה למצוא את האיזון היא להפסיק לחפש אותו. כי אם אתה מסתכל ברמה הפיזיולוגית, אז איזון הוא לא נקודה בזמן. איזון הוא תהליך. יש לנו כאילו גבול תחתון וגבול עליון, שבתוכם אנחנו רוצים להימצא, במין תנועה יפה של גל. פעם אנחנו יורדים לכיוון מטה, ופעם אנחנו עולים לכיוון מעלה, והאיזון הוא באמת שומר אותנו בין הגבולות, והגבולות הם נורא נורא אינדיבידואליים. אם תסתכל על בדיקות דם, אז יש לנו בגוף גבולות פיזיולוגיים.
נכון, יש
מינימום ומקסימום.
כן, מאוד מסודר.
טווחים, זה מסודר לנו.
כל אחד יכול היום לקרוא לעצמו את
ה... נכון, וגם לחפש את הכוכבית בתוך הטווח הזה, ובינינו רז נודה שאנחנו ממש ממש נהנים לראות כשהכוכבית הזו נמצאת באמצע. אנחנו מצהירים, כל הבדיקות שלי באמצע.
פיקס, אני פיקס,
כן,
אני מאוזן.
אבל אנחנו פיקס גם כשהבדיקות הן לא באמצע. כל עוד אנחנו בתוך הטווח של המינימום והמקסימום, אנחנו בעצם מאוזנים.
כן.
והדבר הזה הוא מאוד מאוד תנועתי. כשאנחנו מתקרבים למטה מדי, קוראים בגוף תהליכים שמחזירים אותנו למעלה. וכשאנחנו עולים למעלה מדי, קוראים בגוף תהליכים שמחזירים אותנו למטה. ככה אנחנו נעים סביב איזשהו אמצע. ולדבר הזה קוראים בפיזיולוגיה הומאוסטזיס. זה תנועה...
שזו מילה שאני מאוד אוהב.
נכון, גם אני.
היא מאוד שלווה כזאת.
רומנטית, נכון?
כן,
היא
כן,
רומנטית
מאוד.
הומאוסטזיס.
הכל בטוב שם.
נכון. ורוב הזמן אנחנו שומרים על הומאוסטזיס, אנחנו נעים סביב איזשהו ערך או מיקום מרכזי כזה, בתנועה גלית. וכשאנחנו לא מסוגלים לגייס את המערכות שלנו, לשמור אותנו בתוך הטווח הזה, אז קוראים לזה מחלה. כלומר, כל ההתגייסות הזו בכל זאת גורמת לנו או לרדת למטה למטה מהמינימום, או לעלות למעלה למעלה מהמקסימום, וכבר אין בכוחנו ללא התערבות חיצונית
לשמור. לעשות את זה לבד.
רוב הזמן אנחנו בהומוסטזיס, רוב הזמן אנחנו שם. צריך ללמוד להסתכל על זה ולהעריך את זה.
זהו, למרות שאנחנו לא תמיד מרגישים שם. נכון. בסביבה נכון. המאוזנת הזאת.
אבל אנחנו רוב הזמן שם.
טוב, אז את יודעת מה? נראה לי שמוסר הסקל הוא, או הלקח, או המסקנה, זה שכדאי לנו ללמוד קצת יותר מהגוף שלנו איך להתנהל. כי אם אנחנו נהיה יותר מאוזנים, ותהיה לנו הרבה יותר תודעה והרבה פחות אגו, כדי לדעת מה צריך לשים עכשיו בפוקוס, ואיזו מערכת צריכה להיות עכשיו בפרונט, אז הכל יהיה בסדר בעצם, ואנחנו לא נגלוש לכל מיני מחוזות פתולוגיים כאלו ואחרים.
זה נכון, הרבה מהתהליכים שקורים בגוף שלנו קורים באופן פסיבי, לא מאומץ, רק מעצם היות המולקולות שם, מתוך הכוחות הפיזיקליים שפועלים בגוף, ומתוך ההימצאות בכאן ועכשיו, ופחות מחשבה על השם ומה יהיה ואיך נסתדר. זה לא שאנחנו צריכים להפוך להיות פסיביים לגמרי, לא. אנחנו פשוט צריכים להבין מעט יותר על איך הגוף שלנו פועל. ובשביל זה אנחנו כאן, רז.
כן, בתוכנית הבאה אנחנו נדבר באמת על החיבור של הנפש. עכשיו דיברנו באמת על הצד הפיזיולוגי, ככה בעטנו את המאזינים שלנו מעולמות המרידיאנים והאנרגיות לתוך המושגים האלה של הומאוסטזיס ורקמות ותאים ושרירים. אז הנה אנחנו חוזרים גם לאלמנט האחר באין והיאנג הזה, החלק הנפשי הרוחני יותר. מרב קלו, פיזיולוגית ומטפלת ברפואה משלימה, תודה רבה לך.
תודה לך, זה היה לי עונג.
היה כיף ממש ומשתמע פה ממש בקרוב. תודה רבה גם לכם שהייתם איתנו בעוד תוכנית של שלמות. אתם מוזמנים כמובן לגלוש לאתר שלנו בכתובת kan.org.il/podcast. כל הפרקים של סדרת שלמות נמצאים שם להזנה חוזרת כמה ומתי שרק תרצו, וגם עוד פודקאסטים בעניינים מעניינים אחרים. לי קוראים רז חסון, אנחנו נשתנה כאן בפעם הבאה. עד אז תהיו בריאים ולהתראות.